ידידי המלך.
חוץ, אכלת?
ידידי המלך.
רב?
לא רב?
לא נראה לי שהוא אפילו.
הוא לא רב?
לא? בעולם לא נראה, לא שמעתי שהוא קורא לעצמו. או שמישהו קורא לעצמו. דוקטור
מיכל.
לא, הוא אדם מבריק ומעניין וזה, אבל הוא לא רב. זה הספר הכי קשר שלו, נראה לי. באמת אני אומר. ספר יפה. הכי קשר, כאילו.
יש לו ספר על המורה לבוכים, לא?
זה, זה. אחרים, הוא עושה סלטות שם, שכבר...
מוזרים,
כן, אבל מורה לבוכים גם? לא, מספיק, אני נשברתי אחרי...
לא סתם, מורה לבוכים איתי ראש.
לא, זה, אבל זה שרדתי אותו עד הסוף. הוא יפה. טוב, אנחנו בקוף למד א', נכון? התחלנו את דעת אלוהים. בעצם היה משל ארוך על המערכת יחסים בין, כשהוא עוד לא אמר את המילה אלוהים, כן, הוא רק אומר, אם! ואם המושג הוא אין סופי, ואם הוא מלא אותך השראה כמעיין המתגבר, ואם הוא מציף את הנקודות הכי עליונות, ואם אתה מרגיש על ידו שכל מה שיש לך זה עוד כלום לעומת, שם הוא הולך את כל ה... לאט לאט, ואז בסוף, כאילו, ברור שכבר המשל גולש לנמשל. אז זה מצב בריא. אמרתי שוב, המוקד של המצב הבריא לפי הרב קוק, של המצב האמוני הבריא, של הדעת אלוקים הבריאה, זה שאני המוקד, לא בצורה נהנתנית, ההדוניסטית, מה שנקרא, כן? שאני המוקד, כאילו, תביא לי את זה, כן? אלא במובן שהקשר עם אלוהים הוא קשר אינטימי, הוא קשר ש... מצמיח את החיים, מצמיח את האדם, מגדל אותו, מעורר בו השראה, מגלה בו את הנקודות הכי איכותיות, ואותם סוחף כלפי מעלה, כן? זה המוקד של החיים הדתיים, הרוחניים, כן? ולא לעבוד אותו, כן? כאילו אני נשאר אידיוט, לא יודע מה, לא משנה בכלל מי אני, וצריך רק לעבוד אותו ולרצות אותו ולתת לו ולשרת אותו ולעשות מה שהוא רוצה וכו', שזה תפיסה שהרב קורא לה ילדותית או אלילית. עכשיו, כשהמצב אומר כל זה המצב המענג, המענדן והמחיה, אתם רואים בקוף למד א', יוכל לבוא רק מהמחשבה המבוקרת, הבוגרת, הבשלה, כן? שכבר הורגלה להתייחס אל החיזיון מצד תאריו היחוסיים לה. הקשר עם אלוהים הוא מצד מה שהוא מקרין עליי, מה שהוא משפיע בעולמי, שזה נקרא התארים היחוסיים לה. בסדר? שאז נעתק באור הנפש המאפיל של הזרות. אז בעצם נפטרת שאלת הביקור, הזרות, הכפייה שדיברנו עליה, כן? הכללה המאפילה הזאת של הזרות, שהיא תמיד באה עם כל עצם שחוץ עלה. היא תוצאה ישירה בזה שאתה מרגיש שזה אובייקט חיצוני, עכשיו משתלט לי על החיים. מה שכן, אם המחשבה הילדותית לא תזוז במקומה, וכל שיחה ושיגה יהיה רק עם העצם, אם התפיסה האמונית היא כזאת שיש אלוהים והוא שם והוא, אני יכול להכיר אותו, זה לא סתם טעות שאני לא יודע, לא למדתי קאנט, כן? הכוונה פה בעיקר הטעות הנפשית, כן? היחס הנפשי הבעייתי, החולני, שהוא בעצם יש אובייקט ואני יכול, יש לו רצונות, אני יכול להכיר גם את הרצונות שלו ואני צריך לשרת אותו. אז בעמדה כזאת שהיא הולכת וגדלה, וככל שהאלוהים הזה יותר גדול ויותר כל יכול, יותר חזק ויותר משגיח ומוחץ וזה, אז הזרות עוד יותר קשה ונוקבת ומשתן מפחידה, מאיימת. החיזיון שהוא וכל שיחה בשיגה היא רק עם העצם, עם החיזיון שהוא מרום ונשגב, אז תטע, כן, תתבלבל במסילות זרות לרוחה. טעיתי כסא עובד. אמנם תתבטא לפעמים מגודל ועץ של החיזיון, יש בזה גם שיאים, אקסטאזה ריליגיוזית, איך קוראים לזה המחקרים, כן. יש בזה, אדם אוהב, יש בזה גם איזה חוויה, איזה עונג של מפגש עם אלוהים ענק, שהוא מעבר לנו, שהוא גדול, שהוא, כן. ויש בזה משהו מרומם, לעבוד אותו. אבל הרב קורא לזה או ביטול, או שזה רגעים שאתה פשוט נהנה מההתבטלות, מהמחיקה העצמית, אבל זה אדם לא יכול לחיות ככה לאורך זמן. או לפעמים תיכנס באיזה חמדה שירית רפויה, רומנטיקה, איזה משהו רומנטי, יפה, אסתטי, חוויה אסתטית, חוויה, אבל המחנה המשותף של כל הדברים זה חריג, זה קפיצה כזאת, זה דילוק כזה. לפעמים יש שיאים, לפעמים יש רגש מאוד חזק, לפעמים, אבל החיים, דעת אלוקים בחיים, היא דבר שהוא זר. הוא יוצר זרות. ואז, אבל לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. ואם רוממות החיזיון יתגבר הרבה בשר אפיה, אם מדברים הרבה על אלוהים, חושבים הרבה על אלוהים, כן? יש אינטנסיביות של מחשבות על אלוהים, תהיה מוכרחת להסם פניה ממנו. ככל שהדת יותר שולטת, וככל שהמחשבה מתעסקת יותר באלוהים, זה הופך להיות יותר מאיים, יותר מפחיד, עד רמה שזה בלתי נסבל. וזה מה שקורה. ואם לא תוכל הנקלה לעשות זאת, מפני גודל ההאורה והחשיבות שכבר הסכינה במעט לרגלי האזרחות הראשונות שהיו עדיין בלתי נעתרות, כן, אם היא לא יכולה בבת אחת לשכוח את אלוהים, או להסב, כאילו להסיח את הדעת מאלוהים, כי זה, מה זה, היסטוריה של אלפי שנים, של נסיח עם אלוהים, או מערכת יחסים אלוהים. אתה לא יכול פתאום ביום אחד להגיד, טוב, אין אלוהים, ונגמר הסיפור, ו... אז מה עושים? אז זאת אומרת, יש שתי טקטיקות. לכן אז לבקש דרכים איך לסכל לפנה מסילת הבריחה. שתי נתיבי בריחה, או שתי נתיבי מילות מאלוהים. והם מתפרדים לדרכים שונים. א', להסב עין לחיזיון אחר, שאיננו כל כך מהיר וחודר. קוראים בזה עבודה זרה. עבודה זרה, אליל זה משהו שאתה יכול להכין. הוא בנקודה מסוימת תוקף אותך, אבל בשער הזה הוא נותן לך, הוא פרגן. כן? הרבה יותר אל הים, בסדר, אתה נכנס לים, יש לך פה מישהו, צריך להקריב לו קורבן, צריך להיות נחמד אליו, יש סופות אל הגשם וזה, אבל ברגיל, בשוטף, מה זה? וכולי, זה מתגלגל בכל מיני צורות, כמו היחס לקומר, כן? אז יש יום ראשון, ויש מצבים מאוד לא קלים לעמוד להתוודות לפני הקומר, אבל אחרי יום ראשון, עכשיו החיים, אתה חופשי ומאושר, נכון, כן? וכל מיני צמצומים, כאילו, צריך לצמצם את אלוהים. כדי להצליח להכיל אותו, אני צריך לשים אותו באיזה בובה, אליל, אליל במובן של הקטנה, כן? שאפשר להחזיק איתו מעמד, כן? זה אחת הסיבות לעבודה זרה גם בתנ"ך, שרואים, עכשיו אנחנו ככה לקראת שבועות, שהתגובה הטראומטית למעמד הר סיני זה חטא העגל, נכון? שזה בדיוק כמו שהרב מתאר. הוא אומר, אתה נפגש עם כזה גודל, שהוא, איך משה רבן אומר? בעבור תהיה יראתו על פניכם. הסיבה של מעמד הר סיני זה, אפשר להגיד, פחות כדי לתת תורה. כי התורה נמסרת לאט לאט אחר כך. זה בעיקר כדי להיפגש עם נותן התורה. בעבור תראה יראתו על פניכם. לא תוכלו אחרי זה לשכוח אותו לרגע אחד. ובאמת במעמד עצמו כבר יש נסיגה. נכון? מכירים את זה? איפה רואים את זה? איפה הנסיגה? מה? אומרים ובמפורש בעשרת הדיברות. נכון? איך כתוב? אנוכי השם אלוקיך. זה אני, כאילו, אם אני לרגע יהיה אלוהים. אז זה ממש נוכח. אנוכי השם אלוהיך. אלוהים דבר אליה. אחרי זה, לא יהיה לך למעל פניי. פתאום, מה זה? לא תישא. שם השם. איך זה? אלוהיך לשווא. פתאום אלוהים לא מדבר. זה משה אומר לבני ישראל, לא תישא את שם אלוהיך לשווא. זה כבר אחרי ההתרחקות. זה כל התיאור הזה של הנסיגה. כי אי אפשר, כי פרחה נשמתם. אי אפשר לעמוד בגודל הזה, במתח הזה. אז זה כבר, אפשר להגיד, האקורד הראשון של הבריחה. דק מן הדק. כן? אחרי זה, כשמשה נעלם לשמיים, והוא במפלגה של אלוהים, תכלס, הוא לא, כי זה, כי ידענו שהוא בעצם בן האלוהים, איש האלוהים. אז פתאום אומרים, שמע, אי אפשר להכיל את הגודל הזה. צריך לעשות משהו בצלמנו, כדמותנו, אחיד, אפשר לעבוד אותו, אפשר גם לסמן אותו קצת מהצדדים. עגל זהב, משהו מצרי, משהו שאפשר קצת לשחק איתו, תמרן אותו. וזה תהליך שקורה גם לנו הרבה פעמים, אחרי חיזיון גדול מאוד, שהוא ממש מעתיק כאילו את הנשימה, שזה מה אתה מרגיש באמת שהוא נפגש עם גודל אינסופי, אם זה משהו, אם נסגר, אדם נמצא, לא יודע, בכותל, לא משנה, פוגש איזה צדיק, לא יודע איפה. מה? אחר
תאונה,
אתה שומע. אחר
תאונה, כאילו, נמצא נגיד.
כן. ואז אחרי זה יש התרחקות. כי בנקודה מסוימת, כי הוא מרגיש שזה לפעמים כבד עליו מדי. הוא לא יכול, כל הזמן הוא חושב על זה. כל הזמן הוא שיוויתי יושב נגדי תמיד, הלוואי, כן, שנזכה להיות כל הזמן בשיוויתי, כן? אבל זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, הרבה יותר קל להסיח את הדעת באיזה אלוהים קטן יותר קצת. וזה נתיב בריחה הראשון. הוא עדיין נתיב דתי, עדיין יש בו אלוהים, וזה אפשר להגיד מבחינה היסטורית, זה הגל הראשון של הבריחה. הגל האלילי ואחרי זה הדתי, הנוצרי. וזה כבר משהו שאנחנו חיים אותו הרבה שנים, במאות שנים האחרונות, למעט על ידי חינוכים ותרבויות שונות את נטייתה העתיקה לנשגב ומרום. תראה, לאט לאט, בכלל לצמצם את עצם האמונה, את עצם הנטייה לנשגב. אין בכלל אמונה, אמונה זה סתם צורך פסיכולוגי, נו, מה קרה לכם? יש לזה איזה שם, אני לא בטוח שאני מדייק בפסיכולוגיה, אולי את רדוקציה. תראו מה זה רדוקציה? רדוקציה זה לקחת, נגיד, תכונות מאוד נאצלות שבנפש, ולהגיד, שמע, אחי, זה צורך, אתה יודע, זה תלות צדיק, הולך הצדיק. זה תלות, אדם צריך, אתם מישהו להתעלות בו, בסדר. בגיל שלוש, בגיל שנה, אבא שלו נטש אותו, אמא שלו... קיצר, כל דבר נשגב, הוא בעצם רק איזה תשקיף לאיזה תסביר פסיכולוגי מאוד ראשוני, מאוד אינסטינקטיבי, כמעט חייתי בעצם. וכולי וכולי, שם ירחם. זה קטות מוחין שהיא אחרי זה אתה לא יכול לצאת ממנה כמעט. כי היא סוגרת אותך מכל הכיוונים. מה שלא תגיד, מה?
זה טענה חזקה.
כן, אני אומר.
אופי לעמונים.
כן. אז אני אומר, כל דבר אתה מתחיל לפקפק בו. ככה נשברת לאט לאט, זה מה שהוא אומר, לאט לאט אתה מבעט, עד שתוכל גם כן למצוא מחשקים לעמוד שם במעמד של הסתפקות. ברגע שהכל מצומצם, וכל הנטייה הזאת היא קצת מגוחכת, וזה, אז בכלל יש ספק, אם זה אמיתי, אולי זה סתם הזיות, דמיונות, אנשים רוצים את זה, זה משאלת לב, ומכאן, מזה הוצעד לידי הכחשה וכפירה, שזה כבר השלב הבא, שכבר הופך להיות הפשוט שאין אלוהים, ומי שזה הוא חורג כאילו, הוא לא יודע מה, הוא משהו עובר עליו, הוא לא נורמלי. העולם היום קצת מתחיל להיסדק בעניין הזה. ונטייה לאלוהים מתחילה לחזור דווקא. גם בישראל וגם בכלל, אבל בעולם הקטן שלנו, בארץ, רואים את זה מאוד חזק ב-10-15 שנים האחרונות, שמה שהיה בכלל מחוץ לשיח הישראלי, אלוהים, הופך להיות נוכח כמעט בכל מקום. צורה אחרת, עדינה וזה, זה עדיין עבודה זרה, כן? עדיין כאילו אלוהים, אלוהים אחמד, מה שנקרא. אולי זה הפשט שלא תחמוד, שנות אלוהים אחמד. טוב, שכל אלה, פה עצרנו, כל אלה, שני הנתיבים האלה, כל דרכי המילות למיניהם של התרבות, לא היו צריכים ולא יכולים לבוא על ידי הסדר של המחשבה הברורה. אם הכל היה קורה באופן אידיאלי והמחשבה הישראלית הייתה מובילת העניינים, המחשבה הישראלית המקורית, כן? אז הרב אומר, לא היה צריך את כל הסיבוכים האלה, לא היה צריך לקבץ את אלוהים, לא היה צריך להרוג את אלוהים, אפשר היה לחיות עם אלוהים, והתהלכתי בתוככם והייתם לי לאה, יש איזה אפשר, זה אפשרי כאילו. איך רש"י אומר שם? בפסוקים האלה בחוקותיי, זה רש"י יפה כזה, שלא תהיו מזדעזעים בני, זה...
חויים בגלל
עדן. כן, איך זה?
חויים בגלל עדן, לא תהיו מזדעזעים.
שזה ביטוי מאוד מעניין, כאילו מה, זה מה שאנחנו רוצים? שלא, זה אומר, אפשר לחיות ביחד, יש סיכוי לאהבה, יש באמת מערכת יחסים עדינה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה בקיומו של עולם, בקיומו של אדם, בצמיחתו של האדם, ועיקר ההתרחשות הרוחנית היא שם, ולא בעיסוק באלוהים במובן האובייקט שם. עוד מעט נצטרך יש לנו ענף שלם של תורה שהוא כן כזה, צריך מתישהו להתייחס אליו, אבל כרגע אנחנו מתעלמים שלצורך גבוה ולעשות רצון השם ולהתבטל לרצון השם, ודאי שיש הרבה, נכון? לא איזה עניין פעות כזה בשוליים, זה נוכח מאוד. איך הרב מתייחס לזה הוא עוד לא אומר לנו. אני מקווה, לא זוכר פשוט. אני חושב שכן, אבל קודם כל נבסס את הטענה המרכזית, אחרי זה נראה שאלות עליה. שכל אלה לא היו צריכים ולא יכולים לבוא על ידי הסדר של המחשבה הברורה, עסוקה עם התארים ותייחסים לה, שאז להגדתי לא עם דבר זר, כי אם עם עצם חייה. כי אז מערכת היחסים היא הרבה יותר קרובה, אינטימית, היא חלק מהחיים, היא לא, היא חלק ממני. התחושה, הנקודה של קרבת אלוקים היא תמיד בהשקה לנפש שלי. זה לא שאני אלוהים, ולא שאני מקבץ את אלוהים למימדים שלי, אבל כמו שהוא תיאר פה, חמשת המדרגות האלה, ש... תמיד אני עצומת לוי, מה האלוהים משפיע עליי, איזה אתגרים הוא יוצר אצלי בנפש, איזה השראה הוא מעורר בי, המפגש איתו, כן? איזה יכולות של קדושה נולדים במפגש הזה עם אלוהים וכו' וכו'. זה המוקד. טוב, עכשיו את כל מה שאמרנו הרב אומר לגמרי, כל פעם הוא כאילו אומר את זה קצת יותר בפה מלא. עכשיו זה יהיה בפה מלא. עד עכשיו הוא לא אמר אדם ישראל, תורה מצוות, אלוהים אפילו ככה היה כותב פה למשכילים, אז הוא לאט לאט סוחף אותם פנימה, כאילו חם תחית על קאט וזה. המחשבה הראשית של האדם בדבר האלוהים, אז זה סיבוב שלי של אותו רעיון, אני חושב. המחשבה הראשית של האדם בדבר האלוהים היא מלבבת. באיזה מידה? בכוח, כן? אפילו ברמת הפוטנציאל, גם את המוח והלב היותר רק ויותר נבער. זאת אומרת, המפגש הראשון של האדם, הכי ראשוני, בלי הסברים, עם אלוהים, עם המושג אלוהים, הוא מלבב, הוא משמח. בלי, שוב, המוח הכי ריק והכי נבער. ילד בגן, סתם בן אדם שאתה אומר לו אלוהים, אומר, זה משמח. למה? הוא אומר, הסדר והמשטר, הזיו והחיים שבמציאות, מוכרחים להבריק בנפש את הברק של הגודל והתואר של החיים והעוצם שבמקור הכל. אומר, יש איזשהו, אדם רואה הרי במציאות סדר, הוא רואה דיוק, משטר, משטר לא במובן הסובייטי, כן, אלא דיוק, מדהים, התאמה, הרמוניה בתוך המציאות, בטבע, בביולוגיה, בפיזיקה, איפה שאתה לא רוצה. שוב, גם בלי מי שלא מכיר את המילים האלה, אתה רואה את זה, בחוויה פשוטה שלך. הזיו והחיים שבמציאות, כן, המציאות היא לא רק מדויקת ויפה, היא מרהיבה, כן, הים, הגלים, המזריחה, השקיעה, הפרחים, יש בה יופי, יש בה איזה אצילות, כן, וזה אפשר להגיד, הייתי אומר, מלבבת במובן הזה, זה הדבר כמעט הכי טבעי בעולם להגיד שיש מקור לזה, יש מקור טוב לכל הסיפור הזה. הוא משתקף פה בצורה מאוד מאוד פשוטה, כאילו לא צריך להיות איזה הוגה דעות, איזה פילוסוף ומעמיק, זה מתחבר מאוד מאוד בטבעיות. עכשיו, המחשבה הילדותית, שהיא גם הנישאה מכל, גם הנמוכה מכל, אינה יודעת לעסוק רק בעצם. עכשיו ברגע, זאת אומרת, אמרנו, התחושה האמונית, התחושה של אלוהים, קיום אלוהי, הרב אמר, זה דבר טבעי, דבר פשוט, דבר מלבב מאוד, דבר כמעט כאילו צומח מעצמו. אבל כל ילד, כמו שאלתרמן, יש שיר כזה שפעם היו מצטטים תמיד, הקלריקל הקטן, שזה סבא ש... אם אני לא טועה, כאילו איזה סבא...
כאילו מוכיח את קיומו של אלוקים,
ואז כאילו
איכשהו,
אני כן,
את
כן.
זה מעצמו כאילו.
כן, בדיוק. כי זה טבעי כזה, טבעי, זה מחשבה פשוט תמימה. נגיד כאן, תמימה לא במובן הדאיבי, במובן שהוא כאילו עוד לא הסתבך, עוד לא... אין על זה עוד את השאלות ואת הסיבוכים, רגע, אז מה זה אומר לי? אז מה זה לוקח ממני? אז אני חייב זה? סתם, עזוב, לא חייב כלום.
אבל
בעצם,
יש לי שאלה.
כן. בעצם
כל הטענות היפות האלה שאומרים, אלוקים הזה,
לא הבנתי, מה?
כל טענה כאילו שאתה אומר, אפשר למצוא את אלוקים על ידי ילדים, אתה יכול להגיד, זו טענה כאילו שהוא לא חייב. זה לא כזה קשור, אני מצטער.
למה, למה?
כי אתה יכול להגיד, אז כן, אז... כאילו, למציא את אלוקים מתוך חדותיות.
אוקיי, אוקיי, אתה אומר רק... נכון, נכון, זה... הרב בכלל לא, הרב פה לא, הוא לא... לא, הוא לא עסוק בטענות, הוא מנסה, אני אגיד לך, אבל מה הוא כן מנסה לעשות? הוא מנסה להבין איפה נקודת הקלקול של האמונה. עכשיו, שוב, הוא אומר לטענתי, עזבו, לא בא להתווכח אתכם, לטענתי, המחשבה על אלוהים היא מלבבת. עזבו רגע, אתם ישר, לפני הסיבוכים, שבה פשוטה, על אלוהים כמקור הטבע, כמקור היופי, כמקור העולם, לא יודע מה, האנרגיה הקוסמית, בסדר? סליחה על ה... זה מלבב, זה פשוט, זה כאילו קלאסי, הייתי אומר. עכשיו, נו, אז למה, אם ככה, אז למה לא כולם מאמינים? אז הרב אומר, איפה מתחיל המחלה כשיש מחשבה ילדותית? כשאותו אלוהים נשאר כאיזה עצם, אז, ואז אותו אלוהים הוא איזה אובייקט, איזה ישות, איזה רצון חיצוני, לא יודע מה, כן? ואז הוא מתחיל, העצם הזה הוא לא רק, איך הוא קורא לזה, הוא רוצה ממך, הוא כאילו דורש ממך, הוא אדון. שם מתחילה, בנקודה שאלוהים נהיה במקור הכל, הוא נהיה אדון, שם העסק מתפוצץ. כי בסוף אפשר להגיד, זה תמיד גם, יש תמיד סקרים כאלה, כמה מאמינים באלוהים? האחוזים גדולים בדרך כלל. אבל זה לא קשור בכלל לאחוזי הדתיות. כי באמת זה הפער. כשאלוהים הוא מקור הכל, או כוח העליון, או לא יודע מה, לא משנה בדיוק המושגים. אז הרבה מאמינים, בטח מאמינים שיש איזושהי השגחה, יש איזה משהו שמניע את הכל, יש איזה... כן, 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 אבל ברגע שהוא נהיה אדון, אז פה מתחיל מלחמה. ואז כל המאבקים, כל הטענות, כל זה, הם שם, הם על האדון. זה מה שהרב, אם אני מבין, נכון? אומר ככה. המחשבה היא... נכון. וזה גם משהו, תראה, מה לעשות. זה הרגע שצריך לפרוע את השטר, לא סתם אלוהים נחמד כזה שרק נוכח באנרגיה הקוסמית. יש לזה איזה תביעה. אז ברור שזה לא, יש לזה גם קליפה מאוד רצינית, כמו שאתה אומר, לבריחה הזאת. אז לא התכוונתי קליפה. אני בלת קצת. טוב, המחשבה הילדותית, שהיא גם הנישאה מכל, גם הנמוכה מכל, אינה יודעת לעסוק רק בעצם, והעצם הלא לפי מושגה הוא נחר וזר לה. לא תוכל להכירו כי אם בדרך הרעי, אין לה מפגש איתו. הדרך הרעי זה מה שאמרנו, אתה יכול להתבטל או לא יודע, פתאום להתאפס לזרם שירה, חמדה שירית רפויה, או שהרב קרא לזה. זה הרי, זה לא בחיים. וכשהיא רואה שהוא, האל הזר הזה, מקיף את כל חייה, את כל רגשותיה והווייתה, שגחה פרטית, כן, זה מצלמות בכל זה, ואפילו בחדרי חדרים, אני השם, טק, טיק, מסור ללב, אני שם. כשזה ככה, עד שכמעט לא נשאר לה מקום לרגשי עצמותה, שום דבר לא חשוב חוץ מרצונו, והרגשות שלי פח, מה זה משנה? אין לזה באמת מקום, אין לזה שום חשיבות. אתה חייב תרגיש, מה אני אגיד לך? נכון? לפעמים העולם הדתי משדר שדר כזה. מה אתה מרגיש? אני לא מדבר על קונפליקטים, על זה, אני מרגיש מול צו התורה. סתם, באופן מה. מה שווה עם הרגשות שלנו, המחשבות שלנו? יש עמדה. מה שחשוב זה רצון השם, מה השם רוצה, מה השם חושב, חוכמת התורה. זה מה שחשוב. חשבת את זה, רצית את זה, הרגשת את זה, אשריך. כל שאר הרגשות שלך, המחשבות שלך, הערעורים שלך, הרצונות שלך. במקרה הטוב, פקקת. במקרה הרע, עבירה ממש. זאת אומרת, שם זה נמצא, כאילו, במתמטיקה פשוטה. מתמטיקה דתית פשוטה. אז בעולם כזה, לא נשאר מקום לרגשי עצמותה. זאת אומרת, אלוהים כזה, הוא דוחק אותך על הפינה. ואז, שוב היא משתמטת ממנו. אז היא מתחילה להשתמט. ובזה מתחילים נטיות הדרכים, צירופי הדמיונות וערבובי האור והחושך, ולמוות של עבודה זרה ושל כפירה, שתי הנתיבים, התוצאות.
בגיל ההתבגרות.
אה?
בגיל ההתבגרות.
כן. איפה?
העצם, מה זה העצם שוב?
העצם זה לחשוב על אלוהים כאובייקט זר. גורם חיצוני שמנהל אותי, שמצווה אותי. עכשיו, שוב, אני אומר, הרב פה מנתץ את האליל האחרון, כאילו, זאת אומרת, זה אליל מאוד פופולרי. אנחנו חיים על זה, זה לא פשוט מה שהרב עושה פה. לכאורה, זו החשיבה דתית הכי יהודית. לא, תגיד, דתות אחרות, זה, לא. א' ב' שלנו. אלוהים. אבל הוא גדול, הוא חזק, הוא ענק, הוא זה, ופה. ואתה לא יכול להבין אותו, ואתה חייב לעשות כל מצוותיו. ולכאורה זה ה... אז מה הרב רוצה, כאילו? הוא לא... בנקודה הזאת הוא עוד לא הסביר לנו, רגע, איפה כל התורה והמצוות? איפה? פירקת לנו, אליל, עוד לא בנית לנו. אז זה השלב הבא.
הרב, שום, מה זה שוב דרך הרי? אנחנו מכירים את
דרך הרי. דרך הרי, זה אומר, במובן הפשוט, אי אפשר, נגיד את זה במובן האנושי. איך שאני מבין את זה? קודם כל, אני לא מבין את המאמר לגמרי. מנסה, אני משתדל, אני מזיע בשבילכם, אבל אני לא יכול להגיד לכם שאני פה מבין בדיוק את כל הטיעונים של הרב. אני מניח שהוא אומר פה עוד הרבה יותר, באמת זה לא רק בצניעות כלפי הרב, באמת אני מרגיש שיש פה משהו יותר חריף ואני לא עד הסוף מבין אותו, אבל באופן מה שאני יכול להבין במשל אנושי זה מאוד מאוד בולט שמערכת יחסים אנושית שצד אחד הוא דומיננטי וצד שני הוא פסיבי, זה מערכת חולה. עכשיו, לא מדובר פה כשאנחנו אומרים תתייחס, אנחנו מתייחסים לתארי או מתייחסים אליה, כן? אין הכוונה פה איזה אגואיסט שמעניין אותו רק מה שבפופיק שלו וכל מה שמילימטר ימינה, מילימטר שמאלה, זה לא התארים המתייחסים אליי, כן? זה לא בכלל הזה, אלא יש קשר, בקשר יש נקודת מפגש משותפת, כן? יש את אתה מכבד את הרצון שלי, אתה מכיר אותי, אתה מבין את אתה נותן לי מקום, כן? אני חשוב, וכמובן גם אתה חשוב וגם אתה זה, כן? ויש איזה מערכת יחסים בינינו, זה קשר בריא. עכשיו, כשהקשר הוא מלכתחילה חד צדדי, אני לא חשוב בכלל, כי מה זה אני? מה זה משנה? בן אדם אחד, קטן, מה זה משנה? מה אני מרגיש? מה אני חושב? מה זה? כן? ורק הוא חשוב, ורק הוא קובע, ורק הוא רוצה, ורק הוא זה, ורק הוא פה ושם, והוא כל הזמן רוצה שתתייחס אליו. בכל שנייה נתונה תעשה מה שהוא רוצה. כן? אז זה נקרא עצם, וזה זר. אתה כל הזמן צריך לברוח בעצמך, לזלזל באיזשהו מקום בעצמך, איך אומר, לא נשאר למקום לרגשי עצמותה, כל מה לשכוח, לשים בצד, לדחוק את האישיות שלך, כישרונות, מחשבות, הרהורים, רגשות וכו' וכו'. לא רלוונטי, עזוב את זה, כל פעם האישיות קופצת ואתה צריך לקרוא על זה. אז ולפעמים אפילו יותר קשה מזה, הדתות היו, יש בהם אקטים מאוד אלימים ברמה הנפשית, יחיקה, היום לא מכירים את זה כמעט, אבל נזירות נוצרית או נזירות הינדית או לא יודע מה, כן, משהו שאתה אין, אתה כלום, אתה... עכשיו... ודאי שיש לבים כאלה גם בעבודת השם שלנו היום, גם אחרי הדעת האלוקים של הרב, כן? אבל הרב פה מדבר על לאן זה הולך. כן, מה המטרה בסוף? המטרה היא מערכת יחסים. שזה נקרא, שאנחנו, סליחה על הביטוי, אנחנו, כן, אנחנו מדברים באלוהים בגובה העיניים. גובה העיניים, הכוונה היא בנקודה שבה האנושיות יכולה להיפגש איתה, יכולה לצמוח ממנה. וכל דבר שהוא מעבר לזה, הוא כבר צריך לבדוק מה המינונים שלו, כמה זה, ואם זה הופך להיות המרכז, זה כבר מסוכן. אם בן אדם, נגיד את זה כך, אם בן אדם מקיים תורה ומצוות, כולם כגזירת מלך, וזה כל מה שיש לו בתורה ומצוות, חשוב מאוד, זה רובד חשוב, גזירת מלך, כן? בלי זה אין בכלל מפגש לכאורה עם המלך. אבל אם זה כל מה שיש, אז זה כבר נהיה מסוכן. כי לי אין שכל, בין לי רגש ולא זה. כך הוא גם מתייחס לאנשים אחרים. כן, שאם הוא הומו אפשר להרוג אותו. זה גזירת מלך, זה אפילו לא אכזריות. גזירת מלך.
נכון.
אה?
רחמים.
אתה שומע.
זה רחמים קטן.
כן. ו... ואם אשתו לא נותנת לו להתפלל, אז היא, לא יודע, מעשית רעך. וכו' וכו', זה עולם שלם, אבל עזבו לרגע את ההשלכות. הרב הוא עוד מדבר על הדת אלוקים עצמה, כן? יש פה, אומר, בחדרי חדרים, בחדרי הלב, הנפש לאט לאט תברח. כנראה שזה לא... צריך שיהיה מפגש, דעת אלוקים זה מפגש. דעת אלוקים, כן, דעת זה ביטוי של חיבור. ודעת אלוקים זה מפגש שיש גם לצד האנושי, אני חושב שזה מה שהרב קורן אומר. יש לו נוכחות ויש לו חשיבות באנושיות שלו, ובנפש, בצדדים של הנפש, בהתפתחות הנפשית, בצמיחה הנפשית. יש לזה הרבה משקל. זה ה... ואז זה לא דבר זר, אז... טוב, עכשיו בואו ננסה לראות... עכשיו הרב מתחיל לדבר על החיובי. מה השעה רק?
חמישה ל?
האידיאלים האלוהים. זה ביטוי חדש, אנחנו פוגשים. כן? והחמדה הפנימית, הרוממה והעצמית אליהם, להתרומם אליהם, לציירם בשכל וברגש, ולהגשים דוגמתם בפועל של סדרי החיים, הם אינם תולדותיה של המחשבה המבוקרת, שלעילויה אין קץ ותכלית, והיא הולכת הלוך ואור, היא נותנת מקום לאדם, הנה המשפט שחיפשתי, להרחיב דעתו, ולמצוא את ערכו הפנימי באופן היותר טוב ובצורה היותר נישאה. היא הולכת ומאירה לו תמיד באורה אחר אורה, ממגמה רוממה לרמה ממנה, ומאידאל נישא ונשגב ליותר נישא, עד אין קץ ואין תכלית. הוא אומר, מה דעת אלוקים בריאה היא כזאת, שיש בה אידאלים אלוהים. מה זה אידאלים אלוהים? בשפה מסורתית, אפשר לקרוא את זה המידות, הספירות, דרכי השם, כן? בסוף בסוף זה המצוות, כן? אבל מה הנקודה? הנקודה היא שבאיזשהו מקום הנקודת חיבור שלי לאלוהים זה במקום שאני יכול להידמות אליו. מה שאני לא יכול להידמות זה אפשר שוב בדרך הרעי מדי פעם, וזה גם חשוב להתבטא לזה, להתרשם מזה, להתרגש מזה, אבל רוב ההתרחשות הרוחנית והדתית היא כזאת שאיך אני לאט לאט מכניס עוד ועוד אידיאלים אלוהים, דרכי השם לחיים שלי, ונסה להגשים אותם, לצייר אותם, לחשוב אותם, להרגיש אותם, להרהר אותם. עכשיו זה, פה הרב מתחיל לענות על כל מיני שאלות ששאלתי, כן? זה נקודת תפר כזאת, שמצד אחד לאדם יש מקום, כן?
כן,
מצד שני יש פה איזו הרחבת דעת ויש פה איזושהי התפתחות. זה לא שאומרים לו, תשמע, תשאר במקום, באותה נקודה, כמו שאתה, ככה שם תפגוש את אלוהים וסבבה לאללה, כן? זה אלוהים מחמד. אבל פה זה אלוהים שנפגש איתך ולאט לאט מרים אותך אליו. איך זה נעשה? זה נעשה דרך תורה ומצוות. תורה ומצוות באיזשהו מקום לוקחים את דרכי השם ואומרים איך זה יכול להיות מוקרן בחיים אנושיים. כמעט אפשר להגיד התורה ומצוות כמעט לא מתעסקים בקדוש ברוך הוא בהקשר הזה. הם לא אומרו, אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, זאת הצורה, השאלה איך אתה מציג אותם. אפשר להציג את התורה במצוות, תראה, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה גזירת המלך, קדימה פעל, זה אלזם. אבל הרב אומר, יש פה, אומר עכשיו, קח את התורה במצוות, כן, יש פה איזה אידיאלים אלוקיים, כן, הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. ועכשיו בוא נראה איך אתה לאט לאט יכול לעכל את זה ואיך זה הופך את החיים שלך לטובים יותר, נעימים יותר, מתוקים יותר, עמוקים יותר, מוסריים יותר וכו' וכו' וכו'. זה המרכז של התורה והמצוות, חיי האדם, חברה האנושית ואיך היא לאט לאט מתקרבת לאלוהים. במובן הזה, שוב, קרבת אלוקים זה לא יותר ויותר עושים את רצונו, במובן הטכני כאילו, אלא נפגשים יותר ויותר עם דרכים חדשות, עם איך אני אתרגם אידיאלים, אני לא יודע, מה?
רצונות.
כן, עם רצונות, וזה לאט לאט מתחיל להתערבב בחיים שלנו, מגדל אותנו. מרחיב לנו את האופקים המוסריים, הרגשיים, האנושיים בכלל. זה נקודת המפגש. טוב, אז רק ניתן ככה כבר את הסיום של התחשת בר מצווה, מה שנקרא, כן? דעת אלוקים שבדרכי השם, או, סוף סוף, תוספר, כן? הניסיים והנצחיים העומדים מעל לכל גבול, לכל מסגיר של זמן ושל מקום, הם שוללים את ההכרח המכוער והנשפל של העבודה זרה, כי המרכז זה האדם, כן? ואת החולי והבוז ואת האפיסות של הכפירה והספקנות. וכשהם זורחים בלאום שלם בכל מילואו, זה החידוש היהודי. החידוש היהודי, אברהם אבינו, ואחרי זה יותר, עוד יותר משה רבנו ותורת, כן? זה שהמפגש עם אלוהים הוא לא לרצות אל, כן? אלא לאט לאט לרצות וללכת בדרכי השם. עוד באברהם כתוב, כי ידעתי, איך הפסוק? זאת אומרת, אברהם התחיל ללכת, לך לך, אפשר להגיד זה, לך לך בדרכים של השם. בן אדם הראשון שעושה סיבוב, הוא אומר, אני לא רק מנסה כל מה להכיל איזה אל, או אני מנסה לקלוט מה המפגש עם אלוהים, איך הופך את החיים פה במציאות לחיים יפים יותר, טובים יותר, מתוקנים יותר, בריאים יותר, שמחים יותר. ואברהם עושה את זה, מה?
בתור עם גם.
כן, אז בהתחלה זה מתחיל בדמויות, באבות, שרואים איך הם משנים לאט לאט את האטמוספירה סביבם, כן? ובהמשך כמובן, כשהם זורחים בלאום שלם, בכל מילו, בהווייתו, בתולדתו, בנטיית גזעו, בתפארת אבותיו, עם שלם שזה מה שמעסיק אותו, איך המפגש עם אלוהים הופך את המציאות ליפה יותר, טובה יותר, בריאה יותר. כל התורה, התורה שבעל פה, כל הזמן. עד שהוא מוצא בקרבו את החשק והעוז של ההשוויה וההתאמה למרומי האידיאלים האלוהים. איך לוקחים את האידיאלים האלה והופכים אותם למשהו ממשי, יומיומי, פשוט, אנושי, חברתי.
השוויה והתאמה, חדתי שזה שהנפש שלו לא אידיאלי משהו.
מה?
חדתי שהשוויה והתאמה...
של?
של עצמו כאילו, לא?
מי זה עצמו פה? במשפט? זה הלאום, לא?
זה לאום?
כן. זורקים. עד שהוא מוצא, הלאום מוצא בקרבו את החשק והעוז של ההשוויה והתאמה למרומי האידאלים האלוהים. אתה רואה, עם שלם שזה מה שמעסיק.
כן, לא משנה לאום,
אבל לא. כן, כן. עד שגם שהוא מרחיב את עצמותו, עכשיו פה הרב כבר גולש להרבה סוגיות ככה על הדרך, את עצמותו, את מקומו בעמים ובעולם, כן, זה לא העם שהוא צריך להיות עם של נזירים, ולא העם שצריך למחוק את עצמו, ולא העם ש... אומר, הפוך, זה עם שהוא מרחיב את עצמותו, עם חי, עם מתפקד, עם פועל, עם עשיר, עם כובש אפילו, חס ושלום, וכו' וכו', כן? וחוכמה ותרבות ו... מרחיב את עצמותו, את מקומו בעמים ובעולם, יש לו נוכחות פוליטית, יש לו... בתוך תוכה של נטייה זו, תשכון השאיפה האידיאלית של כל מה שהוא טהור וזך, כן? של כל מה שהוא דעה ויושר, עד שהדרך הנצחית צלולה לפניו ללכת מחיל אל חיל. עם כזה לא יוכל לעולם לשאול מה מטרה יש במציאותו. כן, הרב פרשום כבר, ניסה לדרך כל מיני איזה. ולא יוכל מעולם להיוואש בגדולתו ותפארתו ועוזו ונצחו, הוא רואה את אורך ימיו בפניו. זהו כוחו של ישראל. אפשר להגיד שזה חלק ראשון של המאמר. כאילו פה חתמנו את ה... ואז מכאן הרב מתחיל, אחרי שהוא כאילו נגמר הנמשל, אז הרב עובר סוגיה, הכל קשור לסוגיה הראשונה, כן, לדעת אלוקים המיוחדת הישראלית, והשלב הבא, בפרק הבא, אם הייתי שם, הייתי עושה פה, כן, אז הרב מדבר למה זה מוליד, למה זה מוליד שנאת ישראל, זאת אומרת למה יש אנטישמיות בגלל זה, ואחר כך הוא חוזר כאילו לסוגיה המרכזית של איך העולם ברח, העולם, התרבות המודרנית, כאילו, שפינוזה פה הנושא, ורוב יש פה עכשיו איזה חלק שלם שמתעסק בשפינוזה, שהוא מבחינת הרב, זה זרק עליו את החץ, כאילו, של הבריחה עוד פעם באלוהים, כאילו. הבריחה, שם התחילה הבריחה להפוך את אלוהים לאובייקט בצורה, ולנציח את זה בצורה הכי כאילו ארמומית. אבל אני אומר עכשיו זה כותרות, זה צריך ל... בסדר, אתם חיים? זה מעבר מעבר, כאילו. יאללה.
ידידיה הגבר.